מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים. מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
תוכנית החלל הגדולה ביותר. מעבורות החלל היו החלליות המאוישות, הגדולות והחזקות ביותר שנבנו אי פעם, וגם היקרות והקטלניות ביותר. במלאת 40 שנה לשיגור הראשון של מעבורת, הנה סיפורן של החלליות שהפכו את הדרך לחלל לכביש מהיר. מעט איתי נבו, מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר בועז. עריכה טכנית אלעד לוין. ב-12 באפריל 1961 נפתח עידן האדם בחלל, עם טיסתו של הקוסמונאוט הרוסי יורי גגארין, שהשלים הקפה אחת סביב כדור הארץ בחללית ווסטוק הזעירה. בדיוק 20 שנה אחר כך, ב-12 באפריל 1981, נפתח עידן חדש לגמרי בטיסות החלל המאוישות. לא עוד חלליות זעירות, שבהן לכל היותר שלושה אסטרונאוטים דחוסים כמו סרדינים. לא עוד חלליות יקרות להחריד, על טילי שיגור חד פעמיים שעולים מיליוני דולרים. לא עוד טיל שיגור יקר לכל לוויין. לא עוד שיגור לוויינים בלי יכולת לתקן או לאסוף אותם מהחלל בתום השימוש. כל זה עמד להשתנות עם החללית החדישה שניצבה על כאן השיגור בקייפ קנדי, פלורידה, באותו יום אביב בהיר. זה לא הייתה סתם חללית, אלא מערכת תעבורה חללית, Space Transportation System, או בקיצור STS, רכב חלל המסוגל לשאת מטענים ענקיים, לקחת צוות של עד 7 אסטרונאוטים, להמריא כמו טיל ולנחות על גלגלים כמו מטוס, או ליתר דיוק דאון, וחשוב מכל להיות מוכן שוב לשיגור אחרי תחזוקה קצרה. החללית הזו, או בשמה המקובל מעבורת חלל, Space Shuttle, אכן שינתה מהיסוד את הדרך של האנושות להגיע לחלל ולפעול שם. פיתוח צי המעבורות היה הישג הנדסי וטכנולוגי מרשים, שגם סלל את הדרך להישגים רבים נוספים, מטלסקופ החלל הבל ועד תחנת החלל הבינלאומית. אבל להישגים האלה היה גם מחיר כבד בדולרים ובעיקר בחיי אדם. שילוב של טיל ומטוס. הצורך בפיתוח רכב חלל לשימוש רב פעמי עלה בארצות הברית כבר באמצע שנות ה-60. צוות של נאסא ושל חיל האוויר האמריקאי בחן את הצרכים העתידיים של שני הגופים בחלל והגיע למסקנה שרכב רב פעמי הוא הפתרון היעיל ביותר מבחינה כלכלית. הנושא הכלכלי עמד על סדר היום על רקע תוכנית אפולו להנחתת בני אדם על הירח, שעלותה הרקיע שחקים הרבה לפני שבני אדם אכן הציבו עליו את כף רגלם. בסוף 1969, לאחר הנחיתות המוצלחות של אפולו 11 ושל אפולו 12, נדרש הממשל האמריקאי להחליט אם להמשיך בפעילות המאוישת בחלל אחרי תוכנית אפולו וכיצד. על השולחן עמדו המשך הפעילות על הירח והרחבתה, משימות מאוישות למאדים, או בניית תשתית לפעילות במסלול נמוך סביב כדור הארץ. הנשיא ריצ'רד ניקסון בחר בסופו של דבר באפשרות האחרונה. לאור ההחלטה, קידמה נאסא את שתי התוכניות הבאות שלה, תחנת חלל קטנה וניסיונית, ומקביל פיתוח מעבורת החלל, שבעזרתה קיוו בסוכנות החלל לבנות בהמשך תחנת חלל גדולה ומשוכללת יותר. כמו שקורה עם חלליות רבות, גם הצורה של מעבורת החלל עברה שינויים רבים במהלך התכנון והפיתוח. אחת התוכניות הראשונות הייתה להרכיב את המעבורת על טיל שיגור מאויש בעל כנפיים, שיסה אותה עד לגובה מסוים, ממנו היא תמשיך לחלל בעזרת מנוע רקטי, והטייסים שלו ינחיתו אותו על מסלול כמו מטוס. הצעה אחרת שנבדקה הייתה שהמעבורת תהיה גרסה מוגדלת מאוד של חללית ג'מיני, שתשוגר על גבי טיל חזק ותנחת כדאון בעל כנפיים נפתחות ומחליקיים. אחת ההתלבטויות הגדולות הייתה בשאלה אם המעבורת תיסה בעצמה את המנועים החזקים ואת הדלק הרב הדרושים לשיגור, אך אינם נחוצים בחלל עצמו או בנחיתה, בידיעה שמרכיבים כאלה כמו מחל דלק ענקי וריק רוב הזמן, יתפסו מקום רב שיכול לשמש מטענים אחרים. בסופו של דבר נבחרה תצורת ביניים. המעבורת תהיה מעין מטוס, והמנועים לשיגור יהיו חלק ממנה. עם זאת, הדלק לשיגור יהיה במחל חיצוני ענקי שיתנתק לאחר שיתרוקן. כמו כן, המעבורת תעזר בשיגור בשני טילי האצה, בוסטרים, המונעים בדלק מוצק, שיתנתקו גם הם בתום השימוש. גם המאיצים וגם מיכל הדלק תוכננו להיות רב פעמיים. הם יצנחו בים, יאספו בספינות ויוחזרו לשימוש נוסף אם לא ינזקו. בתכנון המקורי, היו למעבורת גם מנועי סילון לטיסה באטמוספירה, אך הוחלט לוותר עליהם ולבחור בתצורה של דאון, בלי צורך במנועים לנחיתה. עריכים ומחשבים. פיתוח כלי טייס כזה, ענקי ורב פעמי, הציב בפני המהנדסים אתגרים רבים. אחד הגדולים שבהם היה שאלת מגן החום, שאמור להגן על החללית ועל נושאיה מפני הטמפרטורה הלוהטת שנוצרת כשכלי הטייס נכנס שוב לאטמוספירה ומתחכך במהירות עצומה באוויר הצפוף. בחלליות חד פעמיות כמו אפולו וקודמותיהן, נעשה שימוש במגיני חום מתקלים, אבלייטיב, שכבה עבה של שרף פלסטי הנשרפת בהדרגה, וחלקיקי הגז הנוצרים ממנה מסיעים את החום הרחק מהחללית. בחללית רב פעמית אין טעם להשתמש במרכיב מתקלה, ובסופו של דבר הוחלט להשתמש בחומרים קרמיים למגיני החום. אלה חומרים קלים יחסית, בעלי הולכת חום נמוכה מאוד, ובניגוד לרוב החומרים האחרים, הם כמעט אינם משנים את נפחם וצורתם בתגובה לחום. החיסרון הוא שהם יחסית שבירים ופריחים, ואינם עמידים היטב בלחצים מכניים כמו חבטות. בגלל השבריריות שלהם, היה צריך לצפות את גוף המעבורת בעריכים קטנים יחסית. מה שאומר שלבניית מגן החום נדרשו יותר מ-24,000 עריכי קרמיקה ייחודיים. לכל חלק בגוף המעבורת היה ציפוי שיתאים לעומס החום הצפוי בו. האזורים הרגישים ביותר, כמו החרטום והשוליים הקדמיים של הכנפיים, צופו בחומרים מרוכבים על בסיס סיבי פחמן וגרפית, כדי לעמוד בחום של יותר מ-1200 מעלות צלזיוס. גחון המעבורת ואזורים רגישים אחרים, כמו מסגרות החלונות והדלת, צופו בעריכים על בסיס סיליקה, תחמוצת צורן, SiO2. המשטח החיצוני של עריכים אלה הכיל גם בורון, שהקנה להם מרקם זכוכיתי שחור. אזורים שהיו צריכים להתמודד רק עם חום של כמה מאות מעלות, צופו בעריכים או יריעות של סיליקה צפופה פחות. שילוב הצבע הלבן שלהם עם השחור של העריכים העמידים יותר והאפור של הפחמן המחושל, הקנו למעבורת את המראה המוכר שלה. את החללים הזעירים בין העריכים, היה צורך למלא בחומר איתום. גם כאן נעשה שימוש בחומר קרמי המבוסס על סיבים של תחמוצות אלומיניום. בזכות ההתקדמות הרבה במחשוב, מעבורת החלל הייתה החללית הראשונה שבה המחשבים ביצעו את רוב פעולות הטיסה. 5 מחשבי טיסה מתוצרת IBM הותקנו במעבורת, 1 לגיבוי ו4 שמבצעים את אותן פעולות טיסה ומשווים ביניהם נתונים כל הזמן כדי לוודא שהכל תקין. כל ההטסה נעשתה בצורה אלקטרונית, fly by wire, כלומר הטייסים אינם שולטים ישירות בהגאי הכיוון, המאזנים, המנועים הרקטיים ושאר התקני הטיסה, אלא רק באמצעות המחשב. מסעית לחלל. אורכה החיצוני של מעבורת החלל היה כ-37 מטרים, אבל רק החלק הקדמי ביותר שימש לפעילות השוטפת של האסטרונאוטים. הוא חולק לשלושה מפלסים, הסיפון העליון שהיה למעשה תא הטייס, ובו יותר מ-2,000 כפתורים, מתגים ותצוגות, בו יושבים מפקד המעבורת והטייס, ומאחוריהם יש מקום לשני אסטרונאוטים נוספים. הסיפון האמצעי הוא אזור המגורים והפעילות העיקרי בעת שהמעבורת בחלל. הוא כולל את המטבח, השירותים, תאי האחסון של הציוד ועוד. כמו כן, יש בו מקום לשלושה אסטרונאוטים נוספים. מתחתיו נמצא אזור השירות, שבו מוצבים מחלי המים והחמצן, מערכת סינון האוויר ועוד. את רוב נפח המעבורת תופס תא המטען שלה, Payload Bay, שאורכו כ-18 מטרים. כשהמעבורת בחלל, חלקו העליון נפתח באמצעות שתי דלתות גדולות. התא יכול לשאת מטענים גדולים וכבדים בהרבה מכל חללית אחרת, כ-24 טונות, בעיקר לוויינים גדולים. הוא גם צויד בזרוע משוכללת שיוצרה בקנדה ואפשרה לאסטרונאוטים בתוך המעבורת להוציא או להכניס מטענים לתא בלי לצאת בעצמם לחלל. כמעט כל הליכות החלל של אסטרונאוטים מחוץ למעבורת היו למעשה לטיפול בלוויינים בתא המטען הפתוח. את מבנה המעבורת השלים החלק האחורי שכלל את שלושת מנועי השיגור הגדולים ועוד שני מנועים רקטיים שנועדו לחזרה לאטמוספירה. לצורך התמרון בחלל עצמו, היו פזורים סביב המעבורת עשרות מנועי סיבוב קטנים, thrusters, שבפליטת גז דחוס אפשרו לסובב אותה בכל צירי התנועה. הדור הבא. המעבורת הראשונה שנבנתה קיבלה את השם Enterprise. היא תוכננה מראש לניסויים, ונבנתה בלי מנועים ובלי מגן החום. את ניסויי הטיסה הראשונים היא עשתה על גבו של מטוס בוינג 747, תחילה ריקה מאדם ואחר כך מאוישת. לאחר שהניסויים אישרו כי המעבורת מתנהגת כצפוי באוויר, נעשו בין אוגוסט לאוקטובר 1977 חמש טיסות שבהן המעבורת נותקה מהמטוס באוויר, והטייסים הנחיתו אותה. לאחר טיסות הניסוי, תכננו בנאסא לשגר מעבורת מאוישת לחלל כבר ב-1979, ואפילו היו תוכניות להציל בעזרתה את תחנת החלל סקיילאב ולהעלותה למסלול שימנע את התרסקותה הצפויה. אבל השלמת הפיתוח התעכבה עוד ועוד, בעיקר בשני הגורמים שלא היו במעבורת הניסוי, המנועים והציפוי הטרמי. הבעיה העיקרית הייתה למצוא את הדבק המתאים להצמדת האריכים כדי שלא ייפלו. סקיילאב התרסקה מוקדם מהצפוי, בתחילת 1979, אבל גם בסוף השנה שיגור המעבורת לא נראה באופק. גם 1980 חלפה, ורק בתחילת 1981 הייתה המעבורת הראשונה, קולומביה, מוכנה לשיגור הראשון. השיגור נקבע ל-10 באפריל, אך נדחה ברגע האחרון בשל תקלת מחשבים שדרשה תיקון, מה שהוביל לשיגור הראשון בתאריך ההיסטורי. במהלך ההכנות לטיסת המעבורת הראשונה, הבינו בנאסא כי אם התוכניות לבנות צי של מעבורות ולבצע משימות חלל רבות כל שנה, יהיה צורך בצוות גדול יותר של אסטרונאוטים. באמצע שנות ה-70, נשארו בנאסא רק 27 אסטרונאוטים פעילים. חלקם נשארו מימי תוכנית אפולו. אחרי שרבים עזבו, כשהבינו שיצטרכו לחכות שנים בטרם יזכו לטוס שוב לחלל. כמה מהם היו אסטרונאוטים שהכשיר חיל האוויר האמריקאי בטרם בוטלה תוכנית החלל שלו, MOL, ונקלטו בנאסא. ב-1978 גייסה סוכנות החלל קבוצה חדשה של מועמדים לאסטרונאוטים, כמעט עשור לאחר הגיוס הקודם. הפעם התקבלה קבוצה גדולה, 35 שנבחרו להכשרה מתוך יותר מ-8,000 מועמדים. בעבר נאסא גייסה לתפקיד אסטרונאוטים רק טייסים, ובכמה מקרים מדענים בעלי תארים מתקדמים. כעת היה ברור שידרשו רק שני אנשים להטיס כל מעבורת, ואין צורך דווקא בטייסים למעמד החדש של אסטרונאוטים שכונו מומחי משימה, Mission Specialists. ההרשמה הייתה פתוחה לבעלי תארים אקדמיים בשלל תחומים רלוונטיים. בפעם הראשונה נפתחה ההרשמה גם לנשים, ושש מהן התקבלו לקבוצה הראשונה. ובפעם הראשונה התקבלו לשורות האסטרונאוטים מועמדים שחורים, וכן בני מיעוטים אחרים ממוצא אסיאתי ויהודיה. הקבוצה החדשה קיבלה את הכינוי TFNG, קיצור של 35 New Guys, 35 חבר'ה החדשים. המכונה המעופפת הטובה בעולם. החבר'ה החדשים היו להוטים לטוס לחלל, אבל טיסות המעבורת הראשונות היו טיסות ניסוי שדרשו טייסים ותיקים ומנוסים. האסטרונאוט המנוסה ביותר שנשאר בנאסה היה ג'ון יאנג, היחיד שנשאר מאז תוכנית ג'מיני, והספיק לטוס גם בשתי משימות אפולו ולנחות על הירח. הוא קיבל את הפיקוד על הטיסה הראשונה, כשלצידו רוברט קריפן, מהאסטרונאוטים של חיל האוויר. בטיסות הניסוי היה רק צוות של שני טייסים, כדי לסכן כמה שפחות בני אדם. יאנג, קריפן ועמיתיהם התאמנו כמעט 3 שנים כדי להטיס את מעבורת החלל וללמוד לעומק את שלל המערכות המסובכות שלה. זו הייתה הפעם הראשונה שנאסה בוחנת חללית מאוישת בטיסה הראשונה, בלי לנסות קודם שיגור לא מאויש שלה. מטענה של הטיסה הראשונה באפריל 1981 כלל לא פחות מ-29 קילוגרמים של ספרי הוראות ונהלים ב-22 כרכים עבי קרס. בטיסת הניסוי הראשונה השלימה המעבורת, כמתוכנן, 36 הקפות של כדור הארץ, ו-54 שעות אחרי השיגור נחתה בהצלחה על המסלול הארוך בבסיס חיל האוויר אדוארדס בקליפורניה, כשמטוסים של נאסה מלווים אותה ומצלמים את האירוע לצורכי לימוד ומחקר. לאחר הנחיתה סיכם יאנג ברשת הקשר: זוהי המכונה המעופפת הטובה בעולם שכולה חשמלית. אומר לכם זאת, זה היה אילאי. הטיסה עברה בהצלחה למרות כמה תקלות קטנות, בהן נפילת צבע ממיכל הדלק החיצוני על המעבורת בשיגור, וכמה נזקים קטנים לעריכי הבידוד, בין השאר עקב רטט חזק של טילי ההאצה. טיסת חלל לכל דורש. בתום 7 חודשים של בדיקות ושיפורים, הייתה קולומביה מוכנה לטיסת המבחן הבאה. תוך כמה חודשים הושלמו עוד 2 טיסות מבחן, ובנובמבר 1982, שנה וחצי אחרי הטיסה הראשונה, שוגרה המעבורת קולומביה בפעם החמישית למשימה המבצעית הראשונה שלה, הכנסת לוויין תקשורת למסלול. זו הייתה הטיסה הראשונה שבה השתתפו מומחי משימה, רק 2 בשלב זה. בינתיים השלימה חברת רוקוול את בנייתה של המעבורת השנייה בצי, ושנתיים אחרי טיסת הבכורה של קולומביה, המריאה המעבורת צ'לנג'ר לטיסתה הראשונה. כעבור 2.5 חודשים בלבד, היא הייתה מוכנה לטיסה נוספת, שגם לקחה את האישה האמריקאית הראשונה לחלל, סלי רייד, ואחרי 1.5 חודשים לעוד טיסה. ב-1984 הצטרפה לצי המעבורת השלישית דיסקאברי, ושנה לאחר מכן מעבורת רביעית אטלנטיס. בשנת 1984 בוצעו 5 משימות של מעבורות החלל, ובשנת 1985 הקצב כבר עלה ל9 משימות בשנה. בדיוק מספר טיסות החלל המאוישות שארצות הברית ביצעה במשך כל שנות ה-70. בעשור שקדם לו, עם התקציבים העצומים של המרוץ לירח, השלימה נאסה 22 משימות חלל מאוישות, אותו מספר שהמעבורות הספיקו ב4.5 שנים בלבד. במשימות רבות של המעבורות השתתפו 5 או 7 אסטרונאוטים, באחת אפילו 8, כך שבאותן שנתיים, 1984-85, טסו במעבורות החלל 131 בני אדם, לעומת 71 אסטרונאוטים שהשתתפו בכל משימות החלל של ארצות הברית לפני עידן המעבורות. במהלך השנים האלה ביצעו המעבורות מגוון רחב של משימות חלל: הצבת לוויינים במסלול, לכידת לוויינים בחלל שהיה צורך להחזירם לכדור הארץ, משימות מסווגות עבור משרד ההגנה, והרבה מאוד משימות מדעיות. בחלקן הוצבה בתא המטען מעבדה, שבה האסטרונאוטים יכלו לעבוד בלי לצאת לחלל, וכל המשימה הוקדשה לניסויים מדעיים ורפואיים. מכיוון שהטיסות הפכו מהר מאוד לשגרה, פחת העניין הציבורי בהן, ועימו ירדה גם נכונות הקונגרס לתקצב את סוכנות החלל בנדיבות. נאסא נאלצה לחפש פתרונות יצירתיים, כמו שיגור ניסויים של חברות פרטיות לחלל. עם הניסויים האלה נולד גם מעמד נוסף של אסטרונאוטים, מומחה מטען, שעבר רק הכשרה קצרה יחסית, וטס לחלל רק כדי לבצע את הניסוי המסוים של חברה או סוכנות חלל אחרת. במסגרת הזו הצטרפו לטיסות המעבורת אסטרונאוטים מגרמניה, קנדה, אוסטרליה ומדינות נוספות, ואפילו הנסיך הסעודי סלמן אל סעוד, טייס קרב בהכשרתו שהשתתף בהצבת לוויין סעודי במסלולו. סוכנות החלל גם ניצלה את המסגרת הזו לשגר לחלל שני חברי קונגרס. הראשון היה הסנטור ג'ייק גאן, חבר בוועדה שהייתה אחראית על תקציבה של נאסא, וטייס קרב של הצי האמריקאי בהכשרתו. ואחריו טס לחלל ציר בית הנבחרים ביל נלסון, עורך דין בהכשרתו, שייצג את מחוז הבחירה בפלורידה, שבו שוכן מרכז החלל שלה. רשמית, שניהם הוגדרו מומחי מטען, אך בפועל הם לא עשו כמעט דבר חוץ מלחוות טיסת חלל. לנלסון, החוויה השתלמה במיוחד. לאחרונה, הכריז נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן על כוונה למנותו לראש סוכנות החלל. אסון הצ'לנג'ר. למרות הקצב המהיר של טיסות החלל, בנאסא גילו כי הרעיון של חללית רב פעמית, שאחרי הנחיתה מוכנה שוב במהירות לטיסתה הבאה, נראה טוב על הנייר, אך במציאות הוא קשה יותר ליישום, ובעיקר יקר מאוד. אחד הגורמים שהקשו מאוד על הכשרת מעבורת שנחתה לטיסתה הבאה, היה הבידוד הטרמי. היה צריך לבדוק את שלמותו ויציבותו של כל אחד מ-24 אלף עריכי הבידוד, ובמידת הצורך להחליף את הפגומים בתהליך איטי ומסורבל. צוותי התחזוקה עבדו סביב השעון, והלחץ להכין מעבורות בזמן ולהימנע מעיכובים בשיגור, גרם לעיתים להקלות מסוימות בנהולי הבטיחות. בינואר 1986, עיגול הפינות הזה גבה מחיר כבד מאוד. המעבורת צ'לנג'ר, במשימת החלל העשירית שלה, לא הגיעה כלל לחלל, והתפוצצה 73 שניות לאחר השיגור. כל שבעת אנשי הצוות נהרגו, בהם קריסטה מקאוליף, מומחית המטען שנבחרה מבין כ-10,000 מועמדים, להיות המורה הראשונה בחלל. בשבוע השיגור, היה בפלורידה מזג אוויר קר, והטמפרטורות ירדו לפחות מ-0 מעלות צלזיוס. חקירת האסון העלתה כי הקור פגע בתפקוד אטמים בטילי ההאצה. אחד האטמים התפורר, גרם לדליפת גזים לוהטים שחוררו את מיכל הדלק החיצוני ולפיצוץ שריסק את המעבורת. הלחץ הגובר לשיגור בזמן, בעיקר אחרי 6 דחיות במהלך השבוע שלפני השיגור, בשל מזג אוויר ותקלות אחרות, הביאו את מנהלי המשימה להתעלם מהתראות על תפקוד האטמים בקור. שלום בחלל. בעקבות האסון, הופסקו טיסות המעבורת ליותר משנתיים וחצי. כשחודשו, בסוף 1988, זה היה תוך הקפדה יתרה על בטיחות, והגבלות נוספות, הפחתת תדירות המשימות וצמצום ניכר של הטסת מומחי מטען שלא עברו הכשרת אסטרונאוטים מלאה. עם זאת, המעבורות המשיכו לבצע משימות חלל רבות, והטיסות חזרו לשגרה, עם ממוצע של 6-7 משימות בשנה. ב-1992 הושלמה בנייתה של המעבורת החמישית והאחרונה, Endeavor. בין המשימות הבולטות שביצעו מעבורות החלל בשנות ה-90, היו הצבתו של טלסקופ החלל האבל במסלול, ולאחר מכן משימות תיקון ושדרוג של הטלסקופ בחלל. כמו כן, לאחר התפרקות ברית המועצות, טסו מעבורות חלל לתחנת החלל הרוסית מיר. המעבורות הביאו אספקה לתחנה הרוסית, ואף הטיסו אליה קוסמונאוטים רוסים. כמו כן, אסטרונאוטים אמריקאים עבדו בתחנה עם עמיתיהם הרוסים על ניסויים ומחקרים משותפים, במקרים רבים עם אסטרונאוטים ממדינות נוספות. בסוף 1998, חצי שנה לאחר המשימה האחרונה לתחנת החלל מיר, הביאה המעבורת אנדבר לחלל את יוניטי, מתחם מגורים ועבודה, וחיברה אותו למתחם הרוסי זריה, שהוצב בחלל כמה שבועות לפני כן. זה היה השלב הראשון בהרכבתה של תחנת החלל הבינלאומית. התחנה מאוישת ברציפות מאז שנת 2000. חלק ניכר מהמשימות הבאות של מעבורות החלל היו להביא לתחנה אספקה ואסטרונאוטים, וכן להמשיך את בנייתה ולהוסיף לה עוד רכיבים. בסך הכל, ביצעו מעבורות החלל בשנות ה-90 64 משימות חלל, למרות הקשיים הגדלים והולכים בתחזוקת צי המעבורות המזדקן והעלויות הגבוהות הכרוכות בכך. אסון קולומביה. בין המשימות לתחנת החלל לעבודות שוטפות של הצבת לוויינים ותחזוקת טלסקופ החלל, הספיקה נאסא לשלב גם כמה משימות שעסקו בעיקר במחקר מדעי. אחת מהן הסתיימה באסון נוסף. בינואר 2003 שוגרה המעבורת קולומביה למשימתה ה-28 בחלל, ועל סיפונה שבעה אסטרונאוטים, בהם הישראלי הראשון בחלל אילן רמון. לאחר 16 ימי פעילות מוצלחת בחלל, התפוצצה המעבורת זמן קצר לאחר כניסתה לאטמוספירה. כל שבעת אנשי הצוות נספו. חקירת האסון העלתה כי כמו בשיגורים רבים, פיסות של קצף הבידוד ממיכל הדלק החיצוני ניתקו ופגעו בגוף המעבורת. הפעם הפגיעה בכנף השמאלית של המעבורת פגעה בעריכי הבידוד שם. בעת הכניסה לאטמוספירה, חדר החום לתוך הכנף הרס אותה, והנזק התפשט במהירות למעבורת כולה. כמה חודשים לאחר האסון, הודיע נשיא ארצות הברית ג'ורג' בוש על סיומה של תוכנית המעבורות, לאחר שישלימו את בנייתה של תוכנית החלל הבינלאומית ומשימת שדרוג אחרונה לטלסקופ האבל. מעבורות החלל עם הזרוע הרובוטית האימתנית היו האמצעי היחיד להביא לחלל את המרכיבים הגדולים של התחנה ולבצע את משימות ההרכבה המסובכות. טיסות המעבורות חודשו כשנתיים וחצי אחרי האסון, בקצב נמוך הרבה יותר, כשלוש משימות בשנה. בפברואר 2011 ביצעה המעבורת דיסקאברי את משימתה האחרונה. שלושה חודשים לאחר מכן הגיעה התורה של אנדבר, וב-21 ביולי נגעו גלגליה של אטלנטיס בפעם האחרונה במסלול הנחיתה, ונעלו סופית את תוכנית מעבורות החלל. שלוש המעבורות ששרדו ומעבורת הניסוי אנטרפרייז מצאו את מקומן במוזיאונים בארצות הברית, שם הן מסמלות עד היום את אחת התקופות המרתקות והסוערות בהיסטוריה של האדם בחלל. הרפתקה מסעירה ויקרה. מעבורות החלל היו כלי טייס שלא היה דומה לו מבחינת היכולות. סוסי העבודה האלה הפכו את טיסות החלל לעניין שגרתי כמעט, והידע העצום שנצבר ב-135 משימות חלל ב-30 שנה, 133 מהן הסתיימו בהצלחה, קידם לאין ארוך את פעילות האדם בחלל. הידע שנרכש במעבורת גם היה מודל לחיקוי. בשנות ה-80 בנתה ברית המועצות מעבורת חלל משלה, שהייתה העתק נאמן כמעט של המעבורת האמריקאית. אלא שהתוכנית הסובייטית קרסה בשל קשיים כלכליים, והמעבורת בוראן הספיקה לטוס פעם אחת ויחידה. תכנון דומה מאוד שימש את חברת בואינג בייצור מטוס חלל לא מאויש לצרכים צבאיים. XB-37, שנכנס לשימוש ב-2010, נראה דומה מאוד למעבורות המאוישות, רק קטן יותר, ובהיעדר צוות הוא מסוגל לשהות שנתיים ויותר בחלל לפני שהוא נוחת על גלגלים לתחזוקה בכדור הארץ. הידע והניסיון של תוכנית המעבורות נקנו במחיר כבד מאוד, גם בחיי אדם וגם בכסף. על פי הערכות, תוכנית המעבורות כולה עלתה קרוב ל-200 מיליארד דולר, כלומר כמיליארד וחצי דולר לכל שיגור. מחקר מ-2017 העלה כי שיגור קילוגרם מטען לחלל במעבורת עלה כ-270 אלף דולר, פי שלושה בערך מהעלות של שיגור בחלליות דרגון של חברת SpaceX. גם לוויתור על המעבורות היה מחיר לא פשוט. בפעם הראשונה אחרי 50 שנה, ויתרה ארצות הברית על היכולת לשגר בעצמה אסטרונאוטים, ונאלצה להסתמך על הרוסים להטסת אמריקאים לתחנת החלל וממנה, וגם לשלם להם על כך כסף רב. פיתוח החללית המאוישת הבאה של נאסא, אוריון, מתעכב מאוד, ורק בשנה שעברה שוגרו שוב אסטרונאוטים מארצות הברית, הפעם בחללית פרטית של SpaceX. החלליות המאוישות מהדור הבא העושות כעת את צעדיהן הראשונים בחלל, הרבה יותר מתקדמות ומשוכללות מהמעבורות הכבדות והמסורבלות שנבנו בטכנולוגיות של שנות ה-70. הן ייקחו כנראה את בני האדם למקומות רחוקים יותר ולמשימות מאתגרות יותר, ויפרצו גבולות חדשים. אבל הן התבססו על הידע, הטכנולוגיה והניסיון שנרכשו במעבורות. החלליות שבאמת פרצו את דרכו של האדם לחלל. תוכנית החלל הגדולה ביותר, מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר בועז. עריכה טכנית אלעד לוין.